נתנו שני כיוונים של תשובה, שתי צורות של עשייה תשובה. תהליך אחד זו תשובה פורמליסטית, מכנית, הלכתית, שמורכבת מכל השלבים שנדרשים על פי ההלכה, כן, ארבעת השלבים של רב סעדיה גאון, עזיבת החטא, חרטה, קבלה ווידוי, קבלה לאבא ווידוי, והתשובה הזאת באמת עובדת לפי איזה שהם כללים פורמליים, מוגדרים, בזמנים מסוימים, לפי תנאים מסוימים, בגלל שמי שעושה אותה גם הוא בעצם עובד במסלול טכני. ולכן גם ההתנהגות כלפיו היא התנהגות טכנית. לעומת זאת, התשובה מהמנגנון השני זאת איזושהי מהפכה נפשית, פנימית, שינוי כיוון יסודי בחיים, והשינוי הזה הוא נחשב כתשובה גם אם האדם לא עבר את השלבים הפורמליים שנדרשים על פי ההלכה. ראינו לזה ראיות, כן, מהגמרא בקידושין שאומרת שמי שקידש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, אפילו אם הוא רשע חוששים לקידושיו, בוודאי הוא לא עשה שם ויתוי, חרטה, קבלה לאבא ועבר על כל העבירות שלו. וגם הסיפור של אבלעזר בן דורדיא, שתוך שעה בעצם זכה לחיי העולם הבא, בלי לעבור את כל השלבים הפורמליים הנדרשים. ואז הטענה היא שלמעשה יש פה איזשהם שני מסלולים, מסלול טכני, חשבונאי כזה, קטנוני קצת אפשר לומר, ומסלול מהותי, של תשובה מהותית. המסלול הטכני, נגיד אם יצאנו מהרמב״ם, מנקודת מוצא של הרמב״ם, אז המסלול הטכני בעצם אפשר לעשות רק אותו בעשרת ימי תשובה, כיוון שהוא פועל אחורה בציר הזמן, מוחק חטאים שנמצאים על הכף בראש השנה. והמסלול המהותי, כמובן, מתי שעושים אותו זה מועיל, זה לא משנה, כי כיוון שאם עשית אותו אז מגיע לך בדין מכילה של החטאים. זה בגדול. ראינו שיש שתי מידות של הקדוש ברוך הוא שמנהלות את שני המכניזמים האלה. השם השם, זה שם השם השני, זה אחראי על התשובה הגדולה, מה שהמהר"ל קורא תשובה על כל החטאים. דיברנו על זה שתשובה על כל החטאים זה בעצם תשובה יסודית שבה אני מתחרט על עצם העובדה שהמראתי את פיו של הקדוש ברוך הוא, ותשובה כזאת במהותה היא תמיד על כל החטאים. אי אפשר לעשות תשובה כזאת רק על חטא בודד. זאת התשובה של השם השם. ויש תשובה של ונקה, אני השם לפני שאתה, כן, אני, ומנקה הוא לשווים, ולא מנקה לשאינם שווים. זאת התשובה הגדולה, המהפכה הפנימית, ונקה זה שם השם, או המידה שאחראית עליה, ושם, כמו שהזכרתי קודם, מי שעשה את זה בעצם שב מאליו על כל החטאים. זה לא משהו שדורש מעבר על כל חטא וחטא, כי אם אני מתחרט עד הסוף, אז בעצם כשהתחרטתי על זה שבררתי בשבת, אז התחרטתי לא על עצם מעשה, לא רק על עצם מעשה הברירה, אלא גם על עצם העובדה שבכלל יכולתי לפעול נגד ציווי של התורה, ובזה חרטה על דבר כזה היא במהותה חרטה על כל החטאים. היא לא חרטה על חטא מסוים. עד כאן מה ש... היה בפעם הקודמת בקצרה. אני רוצה להמשיך עכשיו הלאה לאור החלוקה הזאת, לראות מה בעצם הדבר הזה אומר, וגם כאן אני אשתמש באיזשהו מנוף כדי להציג את העניין. מסילת ישרים כותב בסוף פרק ד', ואם תאמר, אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. התשובה, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו כלל וכלל. ואף על פי כן, אין מידת הדין לוקה. וזה, כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד, תכף לחטאו בלי המתנה כלל. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר ייבט, והחטא כבר נעשה? הרי שרצח אדם את חברו, הרי שנעף. איך יוכל לדקן הדבר הזה? יוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? זאת אומרת, בפועל זה כבר קרה. אמנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו, דהיינו, שייתן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא, נותנים לו איזה דחייה, איזשהו זמן לשוב, ושהעונש עצמו לא יהיה עד לקלה, כאילו עונש בלתי הפיך, לחסל אותו וזהו, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, ושתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. התשובה זה שהוא סוג של חסד מיוחד, שלמרות שהמעשה נעשה בפועל, כיוון שחזרתי בי מהרצון לעשות את המעשה הזה, עקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה. מה? אז זה לא נכון שהיא לא לוקה. הטענה היא רק שאחרי ששבת, מאפשרים לך לעשות את התשובה, זה החסד. אבל אחרי שכבר שבת, יש מידת הדין. על מה ששבת, סולחים לך שזה חסד, אבל לא סולחים לך על מה שלא שבת. זאת אומרת, יש פה איזשהו שילוב של דברים עם רחמים. וכן הלאה, בקיצור. אז רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים, יש לו מאמר על התשובה. ושם הוא שואל על המסילת ישרים הזה את השקושייה הבאה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, זה גמרא בקידושין, מדף מ' עמוד ב'. גמרא אומרת כך, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו צדיק גמור כל ימיו, הוא מרד באחרונה, איבד את הראשונות. שנאמר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פישור, כן? פסוק ביחזקאל. ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. ונאווה כמחצה אבנות ומחצה זכויות, שואלת הגמרא, למה אם הוא חוזר בו הצדיק תוהה על הראשונות, אז הוא איבד את זכויותיו, הזכויות שהוא עשה, עשה. מה שהוא עושה מכאן ועלה אבנות, שיחשב לו כאבנות. ושיהיה מחצה על מחצה, זכויות על זכויות, והבנות, למה אתה מוחק לו את הזכויות שהוא כבר עשה? זאת אומרת הגמרא, אמר יש לקיש בתוהה על הראשונות. שמדובר במישהו שלא רק מתחיל לחתום מכאן והלאה, אלא הוא בכלל מתחרט על המצוות שאותן הוא עשה. אז מי שרק מתחיל לעשות עבירות מכאן והלאה, זה באמת מחצה על מחצה. מה שעשה לטובה לטובה, מה שלרע לרע. אבל מי שתוהה על הראשונות, מתחרט על מה שהוא עשה, נמחק לו כל מה שהוא עשה. אז זה הגמרא. השואל רבי יוחנן וסרמן, אם באמת הרמח"ל צודק שעקירת הרצון נחשבת כמו עקירת המעשה רק לפני משורת הדין, זה חסד, זה לא עיקר הדין, אז איך זה יכול להיות שזה נעשה גם לצדיק? אם מישהו עשה עוונות וחזר בתשובה, אז עקירת הרצון הרע שהיה לו נחשבת כעקירת המעשה, כאילו שהוא לא עשה את המעשים הרעים, הוא צדיק. זה חסד מיוחד, אומר הרמח"ל. אבל אם צדיק, מדובר במישהו שהוא צדיק, עשה מצוות, עכשיו הוא חוזר בשאלה, כן? הוא מתחרט על המצוות שאותן הוא עשה. נמחקות לו המצוות, כך אומרת הגמרא. למה? הרי משורת הדין, עקירת הרצון לא יכולה לשנות את המציאות. מה שנעשה, נעשה. רק לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא מחשיב את עקירת הרצון כעקירת המעשה. אז למה? מה, עושים לפני משורת הדין להרע? עושים לפני משורת הדין להיטיב. מישהו שחטא, עושים לפני משורת הדין, מקבלים את תשובתו, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו, הוא נחשב כצדיק. אבל אם יש מישהו שהוא היה צדיק, ותהה על הראשונות, אז לפני משורת הדין עוקרים לו את הזכויות. אנחנו יודעים שיש מתה כלפי חסד. אין מתה כלפי להרע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה לפני משורת הדין להיטיב. להרע זה על פי שורת הדין, לא עושים לפני משורת הדין להרע. אלא מה רואים בגמרא? שזאת שורת הדין, זה לא לפני משורת הדין. שאם מישהו מתחרט על מעשים שאותם הוא עשה, שורת הדין אומרת שהוא איבד את המעשים האלה, זה לא חסד מיוחד. אז אם זה ככה, אז הוא שואל, אז למה הרמח"ל כותב שבעל תשובה זה רק חסד מיוחד שמקבלים את תשובתו? אם שורת הדין אומרת שעקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה, אז זה צריך להועיל גם לחוטא כמובן. אתה משורת הדין, אז לא צריך חסד מיוחד. זה אמור להיות הדין.
אפשר אבל להגיד, נגיד, דוגמה, אם בן אדם עכשיו עובד, נגיד, חודש ימים, אז הוא צריך לקבל משכורת. עכשיו, נגיד, הבעלים שלו בא, נותן לו משכורת, הוא זרוק את זה הפעם. בעיה שלך, אתה זרקת את זה הפעם. אבל נגיד, בן אדם שהוא בכלל לא עבד, אז עכשיו, אם הוא רוצה לקבל איזה כסף, זה כבר חסד.
כן, האמת שאני... תמיד כשאני אומר את השאלה הזאת, אז אני אומר עוד תוספת שפעם מישהו שנתתי את השיעור דומה, אז הוא העיר לי על העניין הזה, הערה נכונה. דומה מאוד להערה הזאת. שמישהו יש לו בחשבון הבנק 100 שקל, בסדר? הוא הולך למנהל הסניף, אומר לו, תשמע, יש לך סניף נהדר, אני כל כך אוהב אתכם, קח במתנה את ה-100 שקל שלי. יש כוח, הוא חצו ידיים יפה, הוא נפרדים כידידים. אחרי זה בא עוד מישהו. יש לו 100 שקל בחובה בסניף. הולך למנהל, אומר לו, שמה, יש לכם סניף נהדר, באמת, אני כל כך אוהב אתכם, קח את כל מה שיש לי בחשבון. גם הוא ילחץ לו ידיים ויפרדו כידידים. אפשר לוותר על זכויות, אי אפשר לוותר על חובות. אם בן אדם תוהה על מעשים טובים שהוא, על מעשים טובים שהוא עשה, אז יש לו זכויות לטובתו, הוא מוותר על זה, הוא לא רוצה את זה. הוא מואס בזה. בסדר, אתה זורק את זה, זרקת. זאת השאלה בעצם, נכון? אם, לעומת זאת, אם יש לו מעשים רעים שהוא עשה, בעל תשובה, הוא אומר, אני תוהה, אני מוותר על המינוס שיש לי בבנק. אז מה, אז משורת הדין על מינוס נמחק? ברור שלא. אז מה הקושייה בכלל? מה הוא שואל, רב חונן? אז האמת שזה, כנראה מה שהוא שואל זה, שהוא תופס את התשובה כמשהו יותר מהותי מאשר... מאשר מחיקה של, של זכויות או חובות שיש לי. זאת אומרת, כמה, כמה עומד לרשותי, או כמה דונם עומד לרשותי בעולם הבא. כן? אם זה היה ככה, אז באמת אפשר לוותר על מה שעומד לרשותי, אי אפשר לוותר על מה שלא עומד לרשותי, על מה שחסר לי. אבל פה כנראה הוא תופס את זה, ורואים גם בלשונו של, של הרמח"ל. וכי אפשר לעקור את המעשה שנעשה מן המציאות. זאת אומרת, יש פה משהו של שינוי העבר, איזשהו נס כזה. משהו קרה, ומבחינתנו כאילו שהוא לא קרה. כן, הוא צודק בשאלה הזאת. אם זאת התפיסה, אם באמת התהייה על העבר יכולה לשכתב את ההיסטוריה, ואת לשנות את המציאות, אז בין לטוב בין למוטב. אם היא לא יכולה, אז לא יכולה. אבל אם אתה אומר שהיא יכולה גם למוטב, אז כנראה שזאת שורת הדין. אז גם לטוב זאת שורת הדין. אז הוא תופס את תהליך התשובה לא כמחיקת מינוס בבנק, ככמה אבונות יש לי ובוא תסלח לי. אלא יש פה מחיקת העילה על המינוס 100. זאת אומרת, כיוון שאני עשיתי מעשים שהם חטאים, אז צברתי מינוס, נקרא לזה ככה. אני מוחק את החטאים, לא את המינוס. איך אני יכול למחוק את החטאים? את החטאים עשיתי. אני לא יכול להיות למנהל הסניף להגיד לו, תשמע, אני מוחק את, את העסקה שבגללה הפסדתי 100 שקל. אתה לא יכול למחוק את העסקה, אתה יכול למחוק את 100 שקל. אי אפשר, את המציאות אי אפשר לשנות. כן.
אולי את השכר שיש לי מהמצוות שעשיתי, אני יכול לוותר על השכר. באמת מצד הדין אני לא יכול לעקור את החטאים. מה שאני כן בעוונות, אני לא יכול לעקור את החטאים.
זה בדיוק מה שאני אומר.
זה
מה שאמרתי. השאלה הניחה שבעצם על מה אנחנו מוותרים. אנחנו מוותרים על השכר והעונש שמגיע לנו על החטאים או המצוות. ואז באמת אין בכלל סימטריה מה השאלה בין צדיק שטועה לבין רשע שטועה. המסקנה היא בדיוק מה שאתה אומר, שאנחנו לא מוותרים על שכר שמגיע לנו, אנחנו משנים את המציאות. ממילא יש הבדל כבר בשכר ובעונש שמגיע לנו. אבל ביחס לשינוי המציאות לא אמור להיות הבדל. אם אנחנו יכולים לשנות אחורה אז יכולים, ואם לא יכולים אז לא יכולים. הוא עונה שם שתי תשובות. הוא שאל את החפץ חיים, תראו את המשל החפץ חיים. אבל נכון, לא? אז הוא שאל את החפץ חיים, והחפץ חיים אמר לו שזה תשובה מהאהבה וזה תשובה מהירה. זאת אומרת שבתשובה מהאהבה זה באמת מעיקר הדין, ותשובה מהירה זה לפני משורת הדין, שגם היא מתקבלת. תשובה מהאהבה, לקבל אותה זה שורת הדין. תשובה מהירה זה לפני משורת הדין. האמת שהתשובה הזאת, התיאות הזה הוא טוב מאוד, סליחה, הוא טוב מאוד בגלל ש... כן, הטענה שתשובה מאהבה היא שורת הדין שמקבלים אותה, היא מאוד מתאימה לצדיק שתוהה על מעשיו הטובים. כי הרי בתשובה אנחנו מכירים שני מכניזמים של תשובה. תשובה מאהבה, תשובה מהירה. נכון? מה קורה בצדיק שתוהה על הראשונות? זה הרבה שאלה. זה תמיד מאהבה. מאהבה במרכאות. זה תמיד מקביל לתהליך הזה של חזרה מאהבה, נכון? הוא לא הופך לרשע מהירה. הוא ירא בדיוק. ברור שמישהו שהופך לרשע, הוא עושה תהליך של חזרה אמיתית, של היפוך אמיתי, נכון?
זה לא בדיוק, ההתניה לא מדויקת.
למה?
הרבה מאוד, לא יודע, לא נראה לי, זה נבדק סטטיסטית, אבל הרבה מאוד, אם לא רוב, מה שאנחנו חוזרים בשאלה, עושים את זה לא מאידיאולוגיה, או בגלל שהם גילו פתאום שהדת היא לא אמיתית, או...
לא, זה לא, אני לא יודע.
הם עשו את זה בגלל יצר ו...
לא, זה לא קשור, זה לא קשור, אבל זה עדיין לא נקרא יראה. זה לא יראה, זה אהבה. ואלה שחוזרים בתשובה הם תמיד חוזרים עם מניעים נעלים, הם הרבה פעמים חוזרים, לא מיראה, לא מדבר על יראה. סתם, כי זה יותר נעים להיות דתי, למשל. אופיום להמונים, כבר אמרו לפניי. נכון? מה? הדברים האלה קיימים בכל מקום.
הטענה
היא... היא כן מדויקת. בגלל שההבחנה הזאת קיימת בין בתשובה ובין בחזרה בשאלה. ולכן את ההבחנה אפשר לעשות גם פה וגם שם. מי שחזר בשאלה, אז יש כאלה שעושים את זה אידיאולוגיה, יש כאלה שעושים את זה מיצר, ויש כאלה שעושים את זה, אני לא יודע מאיזושהי סיבה. ובתשובה גם אותו דבר. מה ההבדל? התהליכים הם דומים.
מי שעושה בתשובה בקרוב,
אתה
נעים לא אפשר
פה
לתשובה
מהאהבה. אבל זה לא מהירה. זה לא מהירה. כשאנחנו עושים את החלוקה בין תשובה מהאהבה לבין תשובה מהירה, אז החוזר בשאלה דומה יותר לאהבה מאשר להירה. זה אמיתית, הוא מתחרט. אז מה, הוא נכנע ליצר שלו, הוא החליט להיכנע ליצר שלו, אז מה? זה גם החלטה שלו. זה לא יראה.
זה לא יראה ולא אהבה. זה לא זה ולא
זה. דומה
זה, לא, זה לא, הדמיה לא...
גם אהבה היא לא אהבה באמת. מה זאת אומרת? הרי כל מעשה שלנו מערב כמה מניעים. כשאתה חוזר בתשובה מהאהבה, זה לא תמיד איזושהי אהבה צרופה. הרבה פעמים זה מלווה בהמון דברים נוספים. אז בן אדם הוא לאדם מסובך. אז גם בתשובה, גם בחזרה בשאלה זה אותו דבר. החזרה בשאלה גם היא, חלק זה אידיאולוגיה, וחלק זה יצר, וחלק זה המון דברים.
כל יצר כאילו בהדמיה שלילית לתשובה מאהבה לכל מי ש...
כן, בוודאי, זה אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק. תשובה מאהבה, גם יש יצר לחזור בתשובה, אז מה? זה יצר. זה יצר לכל דבר. זה יצר לכל דבר. בהמשך אני אגע בזה. זה אותו דבר. יצר טוב ויצר רע, שניהם יצרים. אין הבדל ביניהם.
אני לא מבין
בכלל
את הנושא, את ההיגיון של הנושא של תשובה. כלומר, אדם עשה פשע ועשה כל מיני דברים, עשה סוגים שונים של דברים, ואדם חברו, הוא חוזר בתשובה. מה הוא חוזר כאן? הוא מתחיל אולי משהו חדש.
לא, לא, הוא מתחרט על מה שהוא עשה.
הוא לא יכול לוותר על הכל. הוא יכול
להתחנן אולי
לשם, שהוא לא יעניש אותו בחומרה על מה שעבר. אבל זה לא פתאום דף חלק, אדם מחליט, אני...
אז זה מה שקראתי עכשיו מהרחן.
מה יש מוכן שחוזר בתשובה? מה, הוא מניח כל עוד תפילין?
לא, לא.
מה משתנה כאן, מה האלמנט הזה של
התשובה,
החזרה בתשובה, שזה גורם לשינוי של כל הזה, כמה שנים שהוא עשה...
התשובה, אני דיימתי בפעם הקודמת, אני חושב שלא ראית, יש שני מכניזמים של תשובה. תשובה אחת, התשובה הפשוטה שמוגדרת גם בספרי ההלכה, מורכבת מארבעה שלבים. תשובה, הכוונה חרטה על מה שעשיתי, קבלה לאהבה, שאני לא אחזור לחטא הזה, וידוי בפה, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה ווידוי בפה. בסדר? זאת הפרוצדורה. עכשיו אתה...
שנייה אחת.
זה לא משנה, זה לא משנה. משהו זוכר הוא מתוודא, אבל משהו לא זוכר אז הוא חוזר באופן כללי, הוא אומר אני מתחרט על זה שבכלל עשיתי חטאים. כרגע אני לא נכנס עכשיו לפרטים. הדבר הזה זה מכניזם של תשובה שמוגדר בהלכה. את המכניזם הזה הקדוש ברוך הוא הגדיר. עכשיו נכון, זה בדיוק מה שהרמח"ל שקראתי עכשיו אומר, שמעיקר הדין בעצם זה לא היה אמור להועיל לכלום. החסד שהקדוש ברוך הוא עשה שזה בכל זאת מועיל. לכן זה חסד מיוחד. בסדר?
לא לגמרי,
כלומר,
סביר, האדם עצמו אפילו מרגיש, סביר שיהיה מידע דין על מה שקרה.
בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא.
לא, אולי מקסימום, אבל מקווים שזה יהיה
נכון. אבל אם אתה
מייעץ... זה לא כאילו דף חלק.
אתה מייעץ לקדוש ברוך הוא לא לקבל אותו. הקדוש ברוך הוא אמר שהוא מקבל אותו. אם אתה היית הקדוש ברוך הוא, לא היית נוהג אחרת, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. אלה הנתונים, אנחנו עובדים עם הנתונים כרגע. הנתונים הם שהקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו, הוא מוכן לקבל את התשובה הזאת כתשובה מלאה. בסדר? זה תשובה אחת. התשובה השנייה שהגדרנו כאן, זה תשובה מהותית, שבה אתה לא חייב לעשות את ארבעת השלבים הקטנים האלה, אלא אתה עושה איזושהי מהפכה פנימית, אתה מנסה לעבוד על המבנה הנפשי שלך, אתה משנה בכלל את כל מה שהביא אותך לכלל חטא, אתה הפכת לאדם אחר. אז זה תשובה, מה שקראנו, התשובה הגדולה, המהותית, זה משהו אחר. כאן, עוד מעט נראה לגבי השאלה האם זה חסד מיוחד או לא, עוד רגע נראה. אבל מה שהוא אומר כאן, החפץ חיים, לגבי ההבדל בין תשובה מאהבה לבין תשובה מהיראה, זה שתשובה מהיראה זה באמת חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא שהוא מקבל אותו. תשובה מאהבה זה לא חסד, זה עיקר הדין. ממילא גם הגמרא בקידושין, שמדברת על צדיק שמרד, שטעה על הראשונות, היא מתאימה מאוד לעניין הזה, כיוון ששם זה מכניזם של מאהבה. זה מכניזם שאתה באמת, אתה באמת מתחרט על מה שעשית. זה לא שאתה עושה את זה בגלל איזשהו חשש, ליראת העונש או לתקוות שכר. וכיוון שכך, אז שם זה באמת מעיקר הדין משנה את ההיסטוריה, וגם בתשובה, אם התשובה היא מאהבה, אז מעיקר הדין זה משנה את ההיסטוריה, זו הטענה. לעומת התשובה מיראה, אם היה דבר כזה גם בצד השני, גם שם זה היה לפני משורת הדין, אבל אין, זה, אין דבר כזה מיראה. אם בן אדם באמת עובד עבודה זרה מיראה, למשל, זה איזשהו סוג של נגיד חזרה בשאלה מיראה, הוא מפחד שהעבודה זרה הזאת תראה לו, עובדיה, יראו לו, או משהו כזה. מה? זו תשובה מהירה, אני מדבר על שאלה מהירה. אז יכולים להיות מצבים כאלה, יש רמב"ם מעניין על זה של מי שעובד עבודה זרה מאהבה או מהירה, אז הוא פטור באמת, אבל זה דיון אחר. כן.
לדעתי, מסתני, זה כן יש, כן יש חסד, מה שהשם עושה. כי מי שחוזר בתשובה, אז העבירות הופכים עליה למצוות, חלק מהדעות. לעומת זאת, מי שחוזר בשאלה, המצוות לא הופכות עליה לעבירות, הן נמחקות.
שגגות. לא, שום דבר לא נמחק. זה הופך לשגגות.
זה גם
הופך. לקח גדול. שום מעשה שלנו לא נמחק. גם אם עשינו תשובה. או שהוא הופך לשגגות, או שהוא הופך לזכויות. אין מעשה שהוא לא רלוונטי. אין מעשה שנמחק מן ההיסטוריה באמת. אתה יכול לצבוע אותו בצבעים שונים. או שהוא מעשה שלילי פחות, שוגג, או שמעשה אפילו הופך פתאום למעשה חיובי, אבל מעשה לא נמחק מן העולם. אם מישהו עשה משהו, הוא שם.
אין אבל מציאות שזה הופך
ללא רלוונטי? נגיד, הרבי את הדוגמה של רבי לדר בן דורגיאס בעצם. זה הפך לזכויות. זה הטענה של הגמרא. אז שתשובה מהאהבה הופכת את העבירות לזכויות. אז אמרתי, אתה ענית על זה בעצמך, מה זאת אומרת? במשל המאה שקל מדבר על השכר ועל העונש שמגיע לנו על המצוות והעבירות. אז במישור הזה זה באמת לא רלוונטי. אבל הוא תופס, וכך גם הרמח"ל מציג את זה, כאיזשהו תהליך של שינוי אמיתי של ההיסטוריה. עכשיו, אם באמת עקירת הרצון היא כמו עקירת המעשה מן הדין, כי עובדה שבצדיק זה מועיל, אז גם בתשובה זה צריך להועיל. לא, הוא לא מוותר על השכר. הטענה שלו זה שתועל לראשונות, אי אפשר לוותר על השכר, זה בדיוק הנקודה. לא יכול לוותר על השכר כי זה מהותי למצב שלך. אם המצב שלך הוא כזה, אתה תקבל את השכר גם אם לא תרצה אותו. זאת ההנחה שלו, אני כרגע לא... טוב, אז זאת התשובה של הרב חיים, הוא עצמו לא קיבל את זה, יש לו מאמר מאוד מעניין, שהוא בונה תשובה אלטרנטיבית, אני חושב שברמח"ל קשה מאוד להכניס את זה, אבל המאמר הוא מעניין מצד עצמו. אני ממליץ לכם מאוד לקרוא אותו. הוא מדבר שם על הבדל בין... שבכל מצווה... הוא מביא רמח, עוד רמח"ל, בדרך השם. הוא אומר שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני אספקטים. יש את האספקט של הציות במצוות עשה, או המרי במצוות לא תעשה, ויש את האספקט של התיקון או הקלקול. זאת אומרת, מה עושה המצווה, איזה תיקון היא מביאה, ואיזה קלקול עושה העבירה. הטענה שלו זה שעל האספקט הנפשי של המרי או הציות, זה עובד גם למפרע מן הדין. אם אני עשיתי עבירה, אז עשיתי בזה שתי בעיות. היו בזה שתי בעיות. א', מרדתי נגד ציווי של הקדוש ברוך הוא, וב', עשיתי משהו שפשוט יש לו השלכות גרועות, הוא קלקל משהו. בסדר? הקלקול הוא מציאות. אי אפשר לשנות אותה מן העולם. אז לכן זה לא יכול לעבוד משורת הדין אחורה. זה שהתחרטת, אתה לא יכול לשנות את המציאות. אבל עקירת הרצון, זה כן עובד מן הדין. זאת אומרת, לחפר על זה שלא צייתת, כי זה עניין סובייקטיבי. עכשיו אתה הפכת להיות מישהו שכן מציית. מה זה משנה מה היית פעם? עכשיו אתה כן מציית. אז זה נעקר מן הדין. זאת אומרת, זאת טענתו. פוסה שמבחנות, חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה. כן, אז זה מישהו שבעצם יש לו את אלמנט המרי, אבל אין את אלמנט הקלקול. לעומת זאת, בשוגג זה הפוך. יש את אלמנט הקלקול ואין את אלמנט המרי. נכון? שוגג הוא נחשב עבירה. נכון? וחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, זה לא עבירה. זאת שיטת הרב מבריסק, אבל זו שיטה יחידאית. זה רק עניין, זה לא בסדר, אבל זה לא ממש עבירה. רואים שהעבירה זה המעשה ולא הציות, אבל זה...
בערכה כתוב שהמעשה מתוקן.
מה?
בערכה כתוב שגם המעשה מתוקן.
זהו, ועל זה... לכן אני אומר שה... לא, סליחה. לכן אומר רבי חנן וסרמן, שמה שהרמח"ל אומר שזה חסד מיוחד, הוא מדבר על זה שזה מתקן גם את המציאות, כי זה באמת חסד, זה לא קורה מן הדין. מה שהגמרא בקידושין אומרת שצדיק שמרד באחרונה איבד את, 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 את זכויותיו, זה רק על האלמנט של, של הציות, לא על התיקונים עצמם נעשו, אתה לא יכול למחוק אותם מן, מן המציאות. וזה אולי לפני משורת הדין, אבל לפני משורת הדין להרע, הקדוש ברוך הוא לא עושה. זאת הטענה שלו. טוב, אני לא חושב בגמרא בקידושין קשה להכניס את זה קצת, אבל זאת טענתו. אני חושב שבאמת החפץ חיים נדמה לי תשובה טובה יותר, ואולי אם אני אתרגם אותה לשפה שלנו, אז זה בדיוק השני מכניזמים שעליהם דיברתי. למעשה התשובה הקטנה, התשובה הטכנית, החשבונאית, זה בעצם תשובה מהירה. מה, אתה לא באמת מתחרט הרי על זה שאתה, יש בך משהו שגורם לך לא לשבוע בכל הקדוש ברוך הוא, לא לציית לקדוש ברוך הוא. אין לך, אתה לא התהפכת באמת, אתה לא באמת השתנית. אז מה אתה עושה? אתה רוצה למחוק חטאים, כי אתה ירא, אתה רוצה להרוויח שכר ולהימנע מעונש. זה הכל.
הוא אומר שזה ניחנתי בברושתי, הוא אומר את זה.
נו.
הוא אומר, אז הוא באמת מתחרט.
כן, הוא מתחרט בגלל, אתה יודע, זה כמו...
מי
אמר באמת? תליו וזבין הוא גם מתחרט באמת, הוא גם רוצה באמת. הוא רוצה באמת כדי שלא ירביצו לו. גם פה אותו דבר, הוא רוצה באמת כדי שלא ירביצו לו. זה לא אומר כלום. אז אני אומר, לא, אז זה דיברנו בפעם הקודמת, אז זאת חרטה חלקית, אבל לעולם זאת לא חרטה מלאה על עצם העובדה שלא שמעתי בכל הקדוש ברוך הוא. זה כבר מצב בעיניים שאני עוד אגיע אליו. אז כאן נדמה לי שבאמת התשובה מהווה ותשובה מהירה, נדמה לי שזה, לא יודע אם זה לגמרי חופף, אבל זה עם קורלציה גבוהה לחלוקה הזאת של התשובה הקטנה, החשבונאית, והתשובה המהותית. תשובה מהאהבה, פירושו של דבר, אני באמת לא רוצה להיות מה שהייתי. אני באמת לא רוצה להיות במצב שאני יכול להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא. זאת תשובה על כל החטאים, זאת תשובה של השם השם, לא של ונקה, וממילא זאת תשובה מהאהבה, והיא מחפרת על כל החטאים, והיא נעשית מן הדין. ולכן גם צדיק שמתחרט באמת על מה שהוא עשה, נמחקות לו הזכויות. כיוון שזה מן הדין. אתה עכשיו מישהו אחר, זהו. אם אתה מישהו אחר, אז מה יש להניש אותך על מה שהיית? מה זה מעניין מה שהיית? אני כרגע עומד לדין לפני הקדוש ברוך הוא. מה הייתה השאלה ששאלתי על התשובה הקטנה? אני עכשיו בעשרת ימי תשובה, עשיתי את כל התשובה. כל בסדר. עשיתי מצוות, לא עשיתי תשובה. אז הקף בעצם נוטה לטובת המצוות. אז ברוך הוא אומר לי, עזוב, נגמרו שעות הקבלה, אנחנו סגרנו את הדלת בראש השנה, אתה מת במקום, כן? מי שחייב מת בראשו, ככה הרמב״ם כותב. מה זה, הנהלת חשבונות? אז התשובה הייתה, כן, זה הנהלת חשבונות. זאת אומרת, אם אתה הולך במסלול של הנהלת חשבונות, אז זה המסלול שבחרת ללכת. אז אתה בעצם עובד בשיטה שהיא חשבונאית, אתה רוצה למחוק עבירות, אתה רוצה לא לקבל עונש, אז בסדר, אז אתה הולך במסלול של תשובה מהירה, עם הפרוצדורות ההלכתיות הנדרשות. אבל אם אתה באמת ובתמים השתנית, אז אתה לא בא לפני הקדוש ברוך הוא עם כף שיש בה יותר מצוות מכף של עבירות. זה פשוט לא אותו אחד. אני בראש שנה בכלל זה לא הייתי אני, זה היה מישהו אחר. אני עכשיו השתניתי, זה מישהו... מה טעם להניש אותי על זה? לא הבנתי. להניש אותי על משהו שפעם הייתי, מה זה מעניין? זה כבר מת, מה שהייתי פעם. היום אני אחד, אני מישהו אחר. מה יש להניש אותי על זה? מה זה יעזור למישהו להניש אותי על זה? אז זה מן הדין. זה לא לפני משורת הדין שדנים אותי לקו זכות, זאת אומרת שמקבלים את התשובה שלי. זה מן הדין. זה לא צריך חסד. זה מה שהוא אומר החפץ חיים, שתשובה מהאהבה מתקבלת מן הדין, על זה לא צריך חסד בכלל. החסד הוא שגם תשובה קטנה, תשובה חשבונאית, גם היא מתקבלת. על מה ששבת כמובן. מה ששבת, מנקה למי ששב, ולא מנקה על מה שהוא לא שב. כן. מה, סליחה? רק נגיד
על
המשל
לסורו.
מה?
רק נגיד על המשל לסורו.
אם הוא באמת השתנה, מה זה לא שב לסורו? אם הוא ישוב אחרי זה לסורו, יכול להיות שהוא השתנה עוד פעם. אבל כרגע הוא השתנה, זה מה שהרמב״ם כותב, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב אל זה החטא לעולם. נו, היית פעם מישהו כזה. אז יודע תעלומות כנראה יעיד עדות שקר. אלא מה? הוא מעיד עליו כרגע, הוא מתכוון אמיתית, אבל בני אדם הם בני אדם. אחרי זה, כמו שהחלטתי לשוב בתשובה, יכול להיות שאחרי זה אני פתאום נופל עוד פעם, מה לעשות? כן.
אדם קונה
לקדוש ברוך הוא
ואומר,
אנא השם,
אתה תהיה עד
עכשיו
שאני עושה תשובה.
נו, אבל הוא לא יכול להיות עד לזה אם זה לא נכון.
מה זה?
זה לא פותר את הבעיה. אז אני פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לי, מצטער. כי זו לא תשובה. אם התשובה היא לא מלאה, זה לא פותר את הבעיה, אז הקדוש ברוך הוא גם לא יכול להעיד עליה.
זה מובן של תקשיב
לבורא
עולם.
אבל הוא לא יכול להעיד על זה שאני לא ישוב על זה החטא לעולם. ממה להפשך? הוא יכול להעיד על זה או לא? לא משנה אם זה ביוזמתו או ביוזמתי. אבל הוא יכול להעיד על זה, אני באמת במצב הזה.
כי אתה לא יכול לקבל את זה. כי
האדם לוקח את הקדוש ברוך הוא עליו, והוא זה שעבר עומד
במצב. מבין, אבל עדיין, אתה במצב הזה או לא?
האדם הוא כן, הוא כן.
אתה כן במצב הזה? אם אתה במצב הזה, אז בסדר גמור.
אני מדבר, אני השתניתי.
אז בסדר, אבל אז מה זה מפריע לי שגם הקדוש ברוך הוא
יהיה? אתה לא יודע מה יקרה מחר.
לא, הוא לא יודע מה יקרה מחר, הוא מעיד עליי עכשיו. עכשיו, אם אני באמת כזה, גם הוא יכול להעיד עליי שאני כזה. ואם אני לא כזה, אז זה לא עוזר גם שאני אבקש ממנו. אני חושב שבכל מקרה אתה מניח שלפחות, עוד פעם, אף אחד אולי הוא לא ממש הגיע עד הסוף, אבל המודל הזה, האוטופיה הזו שאנחנו מדברים על מישהו שהוא אחר לגמרי, הוא השתנה, הוא שינה עד הסוף את כל הנקודות הבעייתיות אצלו. מישהו כזה הוא באמת מישהו שלא אמור לחטוא יותר מכאן והלאה. זה לא אומר שאחרי זה הוא לא ייפול שוב. נכון? ולכן יכול להיות שהוא יחטוא בכל זאת. במצב הזה הוא אף פעם לא יחטא. אבל בן אדם הוא בן אדם, כמו שהוא השתנה לטובה, הוא יכול גם להשתנות לרעה. לכן זה לא סותר את העדות של יודע תעלומות. זאת אומרת, העדות של יודע תעלומות זה באשר הוא שם. כמו שאת ישמעאל דנו באשר הוא שם. גם אותו דנים כמו שהוא עכשיו. אני דן אותך כמו שאתה עכשיו. מחר תבחר אחרת. נדון אותך מחר אחרת. אז לכן זה מן הדין. זה לא לפני משורת הדין. אם אני עכשיו באמת צדיק תמים, גמור, מחקתי את כל הבעיות שהיו בי, איך אפשר לדון אותי למיטה? אתם כבני אדם, אני שואל אתכם, לא כאלוקים. בן אדם, בא אליי מישהו שפגע בי. ואני רואה שהוא התחרט עד העצם, זאת אומרת, הוא נהיה אח שלי, החבר הכי טוב שלי, הוא התחרט עד הסוף, אני אמך לו, לא צריך את קדוש ברוך הוא בשביל זה.
כן, צריך.
למה?
זה נכון, עד כל המקום שאני, נשאל שאלה של גמר שלי במקום אחר, אם מישהו מזהר מהדבר הזה?
לא, אם מישהו מזהר מהדבר הזה זה משהו אחר. במובן של האשמה, אבל במובן של האשמה אני מדבר עכשיו. עובדות הן עובדות, זה אני מסכים. אבל כשאני מדבר על עובדות מופשטות, נקרא לזה, או חטאים, אז בעצם השאלה היא רק איך אני מתייחס, אפשר להגיד שהשאלה היא רק איך אני מתייחס לעניין. אני הייתי מוכן לגמרי. זה חסד, זה לא, זה לא, זה דין, זה לא חסד. גם בן אדם היה מוכן במצב כזה.
אם ציר הזמן הוא דבר שקיים
בקיצור, אז לא. לא, לא ציר הזמן. השאלה היא מה על ציר הזמן? האם יש אירועים? האם אתה מתייחס לכאיזשהו סוג של מציאות? אז אתה צודק. אוקיי.
התחלנו.
ואני אומר, גם המציאות הזאת, מה זה המציאות הזאת? גדליה נדל בכלל אמר שהוא לא מבין מה זה כל הפעולות האלה אחורה בזמן. הבן אדם, כשיש לו חטא, יצר איזה שהם כתמים. כשהוא עשה תשובה, הוא מחק את הכתמים. אז מה, איזה מציאות הייתה בעולם שעכשיו צריך לשנות אותה? לא צריך לשנות שום דבר על העבר. העולם עכשיו מקולקל, מה, אני צריך לתקן את העולם שהיה לפני 100 שנה? העולם שהיה לפני 100 שנה כבר לא קיים יותר.
יש מומזר במציאות עכשיו.
אה?
מומזר
במציאות לידינו. לא, לא, בסדר, לכן אני אומר, אז צריך להבחין פה בין מצבים כאלה, שיש מומזר, לבין מצבים שהם רק איזה תוצאות רוחניות. בסדר? למצב שהן תוצאות רוחניות, אז בסדר, את התוצאות רוחניות, תנקה גם עכשיו.
יש אומרים שאין הבדל. כמו שאתה אומר, כשאתה
תוצאות גשמית, יש אומרים שאין הבדל, שיש הבדל, שאין הבדל, חפץ חיים אומר שיש הבדל, זה ההסבר, אני מציע הסבר בדבריו.
אז הוא לא יסכים עם גשש ממזר.
לא, גשש ממזר זה יהיה כנראה, אם... לא, המחילה אליי, היא תהיה בדין, לא בחסד, גם על ממזרות. התיקון של הממזר, לא רק שהוא, לא, שהוא יהיה בחסד, הוא לא יהיה. אי אפשר בתשובה לתקן את הממזר. אז לכן אתה צריך להבחין בין שני מצבים. לתקן את הממזר הזה לא תתקן, שום תשובה לא תעזור פה. לא בחסד ולא בדין, זה לא נעשה, הוא נשאר ממזר גם אם עשית תשובה. אבל השאלה אם סולחים לי, זאת לא שאלה האם הוא יהיה ממזר או לא, אלא השאלה היא מה מעמדי אחרי שנוצר הממזר הזה. ובמובן הזה זה מן הדין.
השאלה אם אנחנו, היהדות רואה את הקדוש ברוך הוא בתור באמת רק עושה חסד, או יש כאן עניין של שכר ועונש. אם אנחנו נשפוט את זה לפי עם ישראל, אנחנו רואים שיש שכר ועונש לאורך כל...
זה מפליג הרבה מעבר למה שאני מדבר. ברור שהקדוש ברוך הוא, לפחות זה מה שהרבה מקורות מוסרים לנו, ברור שהקדוש ברוך הוא בבסיס עושה איתנו חסד. אבל גם לנהוג איתנו במידת הדין זה סוג של חסד. זה מה שקראנו קודם ברמח"ל. מי שחטא צריך לחטוף. והוא יחטוף. אין, לא מוכלים על הכל. רק אנחנו מדברים על מישהו שעשה תשובה. אז יש חסד מסוים שאם עשית תשובה, למרות שבעצם חטאת, אם עשית תשובה מקבלים את תשובתך, וזה חסד. זה לא מה שמידת הדין נמחקה, זה בדיוק מה שהרמח"ל דיבר קודם. שמידת הדין נשארת, זאת אומרת מי שחטא יחטוף על זה. הגנטיקה, אתה יודע, הגנטיקה זה לא המצאה חדשה.
זה לא היהדות שאני מכיר, יהדות אני מכיר, יש פה בחומרה, אתה לא, אתה שום דבר לא עובר סתם.
אני לא יודע איזה יהדות אתה מכיר, אני יודע מה אני מכיר, אז מה שאני מכיר זה שכשעושים תשובה זה מתכפר.
אני שמח
שאני שומע מישהו שמשקיע בחרת. לא, זה שיש דמיון מסוים לנצור. מה?
לגבי עם ישראל זה די ברור.
מה די ברור, שמה?
שיש שכר ועונש.
בכל אחד יש שכר, אבל מי אמר שאין שכר ועונש? אבל מי אמר שאין שכר ועונש? אמרתי שאין שכר ועונש. ודאי שיש עונש. העונש נמחל כשעושים תשובה.
יש אנשים
רציניים. אנשים רציניים, אז מה? בסדר, אבל העונש נמחל כשעושים תשובה. אף אחד לא אומר שאין עונשים בעולם.
איפה החסד?
חסד על מה? שמי שעשה תשובה לא יקבל עונש. אבל מי שלא עשה תשובה, אז אין חסד כזה. אין. זה אולי חסד נוצרי. שם את מספיק וידוי. וידוי במובן שלהם.
תשובה זה לא, אני לא יודע אם תשובה בנוסדת לעונש. זאת אומרת, במערך של הזכויות והחובות שלי, אז עכשיו אני בסדר, אבל מבחינת העונש התשובה לא קשורה.
מה, העונש עונשי בידין אתה מדבר?
כי לא רק עונש בידין. גם כתוב שלמשל אם הוא עשה עונש שחייבים עליו, יש עונש, יש דברים שעושים ויסורים מחפרים, ויש דברים שעושים ומותר לחפר. אז העונש, יש עונש, אפילו שהוא עשה תשובה.
ברור, יש דברים שתשובה לא מספיקה. אז כשאני אומר תשובה, אני מתכוון שעשית את חילוקי הכפרה הנדרשים לסוג העבירה הזה. תשובה זה שם כולל לכולם.
זאת אומרת, יש סוג של עונש שהוא חלק מהתשובה.
האיסורים, כן, אבל זה לא בדיוק עונש. האיסורים זה תנאי, זה לא עונש. זה תנאי למחילת העונש.
גם רבי אלעזר בן דורדיה, כי הוא
בסופו של דבר בית. אוקיי. זה גמור, אני אומר, אבל עדיין בסופו של דבר נמחל לו. אז זהו, זה החסד. טוב, אבל יש בכל זאת נקודה שקשה קצת לקבל אותה כך כפשוטה. יש גם בתשובה מאהבה, התשובה הגדולה, יש מימד מסוים של חסד. זה לא לגמרי נכון שזאת שורת הדין וזהו. ההבדל הוא שיש, קודם כל מבחינת המקורות, אין צורך לצטט פה, יש עשרות רבות של מקורות שמדברים על זה שחסד זה, שתשובה זה חסד מיוחד. להגיד שכל הדברים האלה מדברים תמיד על תשובה מהיראה, זה נשמע לי די דחוק. ואני חושב שבאמת כשחושבים על זה, אז באמת יש פה חסד, לא בתור תירוץ לקושיה. יש פה חסד, אבל החסד הוא חסד מסוג שונה. יש בשערי תשובה של רבנו יונה, אז הוא כותב שם בהתחלה, ודקי החוטא, כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו, ויש לו מנוס לנוס שם. והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו, והינו ברעתו, וידו לצאת מתוך ההפיכה, ולא יגור מפני האף והחימה. על כן רעתו רבה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על העניין הזה, קהלת רבה זה מדרש, משל לקט של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו, ברחו. ונשאר אחד מהם, בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצור, ויח אותו במתה, הוא אמר לו, קשה יום, הלא המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת, היא מלאת על נפשך. נדמה לי שבסיטואציה הזאת, מה בעצם הטענה של שר בית הסוהר? שר בית הסוהר אומר לו, תראה, יש פה מחתרת, למה אתה לא מנצל אותה? ונדמה לי שזה פותח אפשרות להבין שיש הבדל בין התשובה מהיראה לבין התשובה מהאהבה. בשניהם יש מימד של חסד, אבל החסד נמצא בשלב שונה. תשובה מהיראה או התשובה החשבונאית, החסד הוא שהתשובה מתקבלת. אבל החסד בתשובה מהאהבה או התשובה המלאה זה שבכלל אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, העובדה ש מי שעשה את זה, תשובתו מתקבלת, זה שורת הדין. כמו שאומר החפץ חיים, אתה אחר, שלא פתאום להניש אותך כשאין עליך כבר שום חטא, אתה נקי וטהור לחלוטין, השתנית לגמרי, אתה צדיק מושלם, אז שמה, אתה חטוף בגלל איזה מישהו שהיית פעם, זה שורת הדין. פה אין חסד. אבל יש חסד מאחורי העניין. איך הגעתי למצב הזה? איך בן אדם בכלל יכול לעשות דבר כזה? פה יש משהו שהוא מעבר לכללים המקובלים. במובן הזה זה חסד. זאת אומרת, בתשובה מהירה, התשובה הקטנה, החשבונאית, החסד הוא, אפשר לעשות את זה, זה לא בעיה, תעשה ארבעה שלבים, תשובתך מתקבלת. למה היא מתקבלת? זה חסד. זאת אומרת שבעצם לא מגיע לך. יש חסד שמקבלים את התשובה. תשובה מהאהבה, התשובה המלאה, זאת תשובה שמעיקר הדין מתקבלת. כי אתה באמת מישהו אחר, מגיע לך להידון לזכות. החסד שם הוא שבכלל אתה יכול לעשות את התהליך הזה. שבכלל יש לבן אדם את הכוח הזה. כן. לא, הוא לא היה נהירש. הוא היה עושה את פעולת החטא. הוא לא היה חטא, אבל הוא לא היה עושה את פעולת החטא. ברור, אחת, כן.
אז רגע, אדם זה כל כך חסד, הרי, כי הבחירה החופשית היא ככה...
כיוון שכנראה, זה בדיוק קשור לסדר שלא תעשה, שכנראה שלתת לי בחירה חופשית באופן שאני יכול גם לחטוא וגם לחזור, זה מצב יותר טוב מאשר להיות בלי בחירה חופשית, כך שאני לא חוטא ולא עושה טוב.
אבל מסכים שהבחירה החופשית מכריחה את שני הצדדים?
ברור, ברור, לא שהיא מכריחה, מאפשרת.
היא מאפשרת, כן.
וזה עדיין יותר טוב מאשר מצב שבו אין לי בחירה חופשית, אני לא עושה לא זכויות ולא עוונות. יש, השנייה אחת, יש... מה? לא, לא נעמד הכיסופה, אני לא חושב שזה שאלת הנעמד הכיסופה. יש פה משהו במצב האנושי. אתה יותר טוב שתהיה בן אדם אשר תהיה חתול. זה הכל. לא בגלל נעמד הכיסופה, אבל זה הכל תירוצים שלא, לא יודע, לא קונה אותם. זה לא... זה באמת, אני חושב שאני מעדיף להיות בן אדם אשר להיות חתול, זה הכל. הרבולץ. יש דיאלוג נורא מעניין, יש איזה לוגיקן יהודי אמריקאי בשם סמוליאן, רימון סמוליאן. הוא עושה סטנדאפ קומדי לוגי. יש לו כל מיני הופעות כאלה, טיפוס משעשע. הוא כתב, יש ספר שלו שתורגם לעברית עכשיו, לא לפני כמה שנים, על שתיקת הטאו, נדמה לי. משהו, הוא טאואיסט, מגדיר את עצמו כטאואיסט. והוא, יש לו אחד הדיאלוגים שם, הוא דיאלוג שהאדם מנהל מול הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו שיקח ממנו את הרצון החופשי, את חופש הבחירה. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לסובב אותו במעגלים ומראה לו איזה פרדוקסים כרוכים בזה, שהרי אם לא היה לך רצון חופשי לא יכולת בכלל אפילו את זה לבקש. גם הבקשה הזאת עצמה, שניקח את הרצון החופשי, בגלל שאתה החלטת שאתה לא רוצה את הרצון החופשי. אם אין לך את היכולת לבחור או להחליט, גם את זה לא יכולת לבקש. ושורש הדברים, זה דיאלוג משעשע ביותר, אבל אני חושב שיש מאחוריו הרבה דברים יפים, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו. אבל מה שעומד מאחוריו בעצם מעבר לכל התעלולים הלוגיים, זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, שמצב עם בחירה חופשית, כשאתה יכול לעשות גם את זה וגם את זה, הוא יותר טוב מאשר מצב בלי בחירה חופשית, שלא תחטוף ולא תקבל שכר. למה? לא יודע למה, ככה. כי זה פוסטולט. זה... לי זה נראה מובן מאליו. מי שלא, אני לא יודע לשכנע אותו בזה.
זה חבר
אופי. כן? בסדר, אבל אני חושב את זה כמי שיש לו בחירה חופשית. את כל המהלך הזה אני עושה ככה.
אבל בכלל, ההגדרה שלי יותר טוב, הרי טוב עצמו, נובע מזה שיש בחירה.
לא, לא. מצב יותר טוב בעולם. זה לא שאני עושה מעשים יותר טובים. איזה עולם הוא יותר טוב? עולם שבו יש יצורים שיש להם בחירה, או עולם דטרמיניסטי שרק מוציא לפועל?
באיזה סקאלה?
סקאלת הטוב. זה מה שאני אומר, לא יודע, באיזה בחינה יותר טוב לא לרצוח מאשר כן לרצוח? באיזה סקאלה? בסקאלת הטוב, לא יודע, יותר טוב לעשות את זה, מה שעושות את זה. יש איזושהי סקאלה של מה יותר טוב, אני לא יודע לתרגם אותה לאיזושהי סקאלה אחרת. כי כשאני אתרגם את זה לסקאלה אחרת, תשאל אותי, והסקאלה היא באיזה סקאלה היא יותר טובה? באיזשהו מקום אתה עוצר. אתה עוצר באותו מקום שהאינטואיציה שלך אומרת לך שזה יותר טוב.
כל
מה
שאנחנו מדברים, לגבי עבירות שלנו במקום, אני לא נגבי על השפעה.
מה ההבדל? מה ההבדל? לא, אז אתה צריך גם לפייס את חברך, בסדר.
יש דברים שלא יכול להגיע אליהם, כמו לשון הרע, כמו גזל הרבים.
זאת אומרת, לא יכול להגיע אליהם, שאתה לא זוכר על מי דיברת, או שאתה לא יודע איפה זה השפיע.
בדיוק.
בסדר, אז מה לעשות? אז תעשה תשובה, כמה שאתה יכול. כן, אבל בסדר, אולי נדבר על זה, זה פרק רביעי של הרמב״ם, הדברים המעכבים את התשובה.
מה? הרב קוקנן,
אני לא שגע עם מצב כזה, זה כבר מופיע בפוסקים, זה שאלות הלכתיות. מה עושה בעל תשובה שהוא לא יודע למי להחזיר? זה גמרות, לא יודע למי להחזיר. אז מזה לומדים כל מיני פוסקים, גם דברים נוספים. מה אתה אמור לעשות? ייתן לקופת הציבור שם, יש כל מיני פתרונות שעושים, ובסופו של דבר משתמע שאם עשית את התשובה הזאת ועשית מה שאתה יכול, אז בסדר, זה מתקבל.
אין... אני חושב שאמר שכך, שאני קולב את שתי רמות, הרמה הראשונה שאתה בעצם יכול לבחור מה לעשות, אבל זה דורש יותר בחירה חופשית בשביל לשנות דברים, או נפשית ברמה הזאת, כמו שהרב אומר בשאלות הקודם, זה העובדה שיש, שאין בני אדם כאלה שעושים תשובה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. לא מקרה. באמת אין אנשים כאלה, בייש, רבי יצחק דודי עובדו לדוגמה לזה שאין כאלה. כי יש אחד כזה. אז זה שיש את היכולת לחזור בתשובה ברמה כזאת קיצונית, זה אולי החסד הגדול שנקיים במידת התנודה השנייה של השם.
החסד שלא מתממש אף פעם, מה?
שנייה, אבל הוא לא קשור לדעה חופשית. אבל זה
הרבה יותר נמוכה של חסד. אז מה החסד? זה חסד שיש אפשרות כזאת ואף אחד לא מממש אותה.
שדורש ממש
אדיר כדי להגיע אליה. נשמע לי בעייתי. נשמע לי בעייתי גם בגלל ש... בסדר, אז רבי אליעזר בן דורדיא זכה מחסדו של הקדוש ברוך הוא. מה זה קשור לכולנו? זה א', בסדר, אבל אני לא מגיע. אז עכשיו מה? באיזה מובן נהניתי מהחסד הזה?
אם אני לא רוצה לעשות תשובה, אני לא נהנה מהחסד הזה,
ברור, אבל אני כן רוצה לחזור בתשובה, כי אני לא מצליח, לא הגעתי עד שם. מדובר על מישהו שכן רוצה לחזור בתשובה. ובית, אני לא חושב שיש שם משהו מעבר לבחירה הנורמלית. זה רק יותר מאותו דבר. אז למה להניח שהיותר הוא החסד והאותו דבר הוא לא? זה יותר וזה פחות, אבל זה עדיין. עצם העובדה שאפשר לעשות את זה, זה החסד שיש פה. אני חושב שהרמב"ם, הרי ממקם את הדיון בבחירה חופשית בהלכות תשובה. למה הוא לא ממקם את הדיון בבחירה חופשית בהלכות ברכת המזון? יש לך בחירה, אם לברך ברכת המזון או לא לברך ברכת המזון, נכון? או פדיון פטר חמור. למה שם לא ממקמים? או שאתה תבדה אותו, או שלא תבדה אותו, נכון? מה יש? כיוון שבתשובה, בשאר המצוות, הבחירה היא אמצעי ש... אני מכשיר שאני משתמש בו כדי לקיים את המצווה. בתשובה, הבחירה היא גוף המצווה. המצווה היא להיות בוחר. זה המצווה. זה גוף המצווה. לא שאתה צריך להיות בוחר כדי לקיים את המצווה. המצווה היא להיות בוחר. זה, לכן הדיון בנושא הבחירה הוא בעצם דיון, הוא מופיע בהלכות תשובה. יותר מזה, יש סתירה, אם כבר אני ככה, רק אמשיך כבר את הסוגריים האלה. יש סתירה, מלכס חינוך הרי שואל, הרמב״ם בספר המצוות, בעשה עין ג' כותב שמה שיש מצווה, שכשישוב החותם מחטאו, שיתוודה. אז המצווה היא בעצם להתוודות, אין מצווה לשוב. אם אתה שב, אתה צריך להתוודות, זה מין מצווה מותנה כזאת. בתחילת הלכות תשובה כתוב שמה שיש מצווה אחת והיא שישוב החותם מחטאו ויתוודה. זאת אומרת, מצווה לשוב ולהתוודה. זו מצווה אחת בגלל כללי מניעת המצוות, אבל זאת מצווה שכולל שני פרטים. צריך לשוב ולהתוודות, כן? כמו קורבן, צריך שחיטה, זריקה, קבלה, הולכה, אבל זו מצווה אחת, לא משנה, אבל צריך את כולם, אוקיי? אז הרבי חסכינוך שואל, יש סתירה ברמב"ם לכאורה, ואני חושב שהתשובה הפשוטה לזה היא שבספר המצוות הרמב״ם מונה את המצוות שאותן אנחנו, שעליהן הצטווינו בתורה. תרי"ג מצוות. מצווה שהצטווינו עליה בתורה מופיע בספר המצוות. מצווה שלא הצטווינו עליה בתורה לא מופיע. לא ייתכן שהתורה תצווה עלינו לעשות תשובה. למה לא ייתכן? בגלל שאם לעשות תשובה פירושו להיות בוחר, אז איך אפשר לצוות עליי להיות בוחר? אם אני אבחר לציית לציווי הזה, אז אני כבר בוחר בין כה וכה. אם אני לא אבחר לציית לציווי הזה, אז אני גם ככה לא בוחר. אז מה? הציווי הזה לא מוסיף כלום.
המצווה
זה לא מצווה.
המצווה
גם
בוחר,
היא לא בוחר בתחום. מה? לא, שנייה, זה מקדים אותי קצת. לא, להיות בוחר. אה?
אם הוא בחרת בחיים.
זה לא מצווה. ובוח הוא אומר שהוא מצפה ממך להיות בוחר, ברור. אבל הוא לא יכול לצוות עליך להיות בוחר. לצפות ממך זה בסדר גמור, אין בזה שום בעיה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצפה ממך, בדיוק זה הנקודה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצפה ממך להיות בן אדם ולא חתול. אני מצפה ממך להיות בוחר. הוא לא יכול לצוות עליך להיות בן אדם ולא חתול. כי מה נפשך, אם אתה בן אדם, אז אתה כמו בן אדם, ואם אתה חתול, לא יעזור שיצבו עליך. זאת אומרת, זה לא... אין שום משמעות למצווה כזאת. קצת דומה למה שדיברנו היום בשיעור, מי שהיה. על מצוות כאלה שמצוות עליך לעשות מצוות. הרמב"ם בשורש הרביעי אומר שיש מצוות כוללות, כמו קדושים תהיו. זאת מצווה שמצווה עליך לעשות את המצוות. אז אנשים חושבים, ראשונים חושבים שהרמב״ם מדבר שם על עניין של כפילות. לא מונים את המצווה הזאת כיוון שהמצוות הרגילות כבר מנויות, והמצווה הזאת היא רק מצווה כפולה, אין טעם למנות אותה. אבל זה לא נכון, לא מונים את המצווה הזאת כי היא לא מצווה בכלל. מצווה שמורה לנו לעשות מצוות היא לא מצווה. מצוות מורות לנו לעשות מעשים. מצוות שמורות לנו לעשות מצוות, הם לא מצוות. זה משהו מטה הלכתי. אין חוק שמצווה עליי לקיים חוקים. מה שמצווה עליי לקיים חוקים זה משהו שנמצא מחוץ למערכת החוק. כי אחרת, אם החוק היה מצווה עליי לקיים חוקים, אז למה שאני אקיים את החוק הזה עצמו? ברור שהעוגן צריך להימצא מחוץ לדבר שאותו הוא מעגן, נכון? אחרת אנחנו מגיעים לברון מינכאוזן. רץ מחוץ לבור להביא סולם כדי לצאת.
משהו שאמרתי, אמרת שזה היה משהו שאוהב משהו פרובוקטיבי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו בדיוק ההפך.
אתה איש הפרובוקציות שלנו.
האמת היא שבתחושה שלי ברור שהקדוש ברוך הוא זה איתנו מחסד, הוא ברור, אם אתה מסתכל על החצי כוס המלאה, אז כולם פה, אנחנו כולנו מקבלים חסד, ושאנחנו נשארים פה ולומדים, זה חסד עצום.
טוב,
כבר, אז קודם כל, הנקודת מבט צריכה להיות שהקדוש ברוך הוא עושה חסד. עכשיו, בקשר לחזרות בתשובה של כל מיני דברים, אם הנקודת מבט שהקדוש ברוך הוא עושה חסד, אז לא צריך לעשות להתחשב ולהתחשבן אם זה לגמרי הוא עשה או פיטר או זה לא לגמרי.
טוב, החסד הכללי הוא לא, כרגע אנחנו לא עוסקים בו, אנחנו עוסקים בחסד שקשור לתהליך התשובה. חסד שקשור לתהליך התשובה הוא נדמה לי עצם העובדה, בתשובה הגדולה, מאהבה, הוא עצם העובדה שאפשר לעשות אותה. עצם העובדה שקיבלנו יכולת לבחור. היכולת הזאת לבחור היא החסד שעליו מדובר כשמדברים על התהליך של התשובה, והתשובה במהותה היא בעצם לחזור להיות בוחר. ולכן גם התחלתי עם הסתירה ברמב״ם, אז אני אומר, מה שמופיע בספר המצוות מופיע שם שכשישוב שיתוודא. אין מצווה לשוב. למה אין מצווה לשוב? כי אי אפשר לצוות עליי לשוב. ביד החזקה הרמב״ם לא מביא רק את המצוות, הרי מופיעות שם גם הלכות הרבנן. מה מופיע ביד החזקה? כל מה שצריך לעשות. צריך לעשות תשובה. בוודאי שצריך. נו, אז בהלכות צריך להופיע שצריך לעשות תשובה, לא? מצווה בתורה לא יכולה להיות כזאת, אז בספר המצוות זה לא יופיע. אבל ביד החזקה מופיעים גם דברים שלא מופיעים בספר המצוות. כל מה שצריך לעשות אמור להופיע ביד החזקה. צריך לעשות תשובה, אז זה מופיע ביד החזקה שצריך לעשות תשובה. בסדר? וזה הנקודה. ולמה באמת אי אפשר לצוות על זה? בגלל שלצוות על תשובה זה תרתי דסתרי, תשובה זה להיות בוחר. אי אפשר לצוות עליך להיות בוחר, כי אם אתה בוחר לא להיות בוחר, אז גם את הציווי הזה לא תקיים.
אבל בתשובה מהירה שההסתכל זה כמו כנס. כאילו יש בחוק איזה כנס, שאתה צריך לעשות כמה
וכמה וכמה. ואז יקבל לך. אני מדבר על תשובה מהאהבה, לא תשובה מהירה. אני מדבר פה על תשובה מהאהבה. תשובה מהירה זה ודאי לא ככה. תשובה מהירה זה לא ככה. תשובה מהירה, החסד הוא שהיא מתקבלת. זה שאפשר לעשות אותה, אפשר לעשות אותה.
אפשר להסתכל על זה בתור חוק, שזה באמת כמו חוק של ציווי.
אתה אומר, למה הוא לא הביא מצווה לעשות תשובה מהירה? זה באמת שאלה טובה, אני לא יודע. לא יודע. אולי אין, כי הוא לא מצא מקור. אין מצווה כזאת. לא הביא, כי אין. כן. הרב הגדיר
שבתשובה הגדולה,
זה
עצם
הזה
שאני יכול לעשות את זה. זה החסד. אז נגיד, זה לא מסתדר עם הרמב״ם, נגיד, שהוא אומר לפרעה, שכתוב יכול לקחת ממנו את הבחירה לחזור בתשובה.
נו.
אז הוא מגדיר את זה כעונש. אז זה לא אמור להיות עונש, זה אמור להיות שקש מחובצות. לא עושה איתו חסד.
העונש הוא שהוא לא עושה איתו את החסד הזה, מה זאת אומרת? זה העונש. שחסד, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה חסד. אז אם הוא לא ייתן לנו, אתה יכול להתייחס לזה רק כהיעדר חסד, לא כעונש. בסדר, זה מה שנקרא, זה העונש.
חסד, ההגדרה שלו זה לפי, זה לא דין, לפי משפט הדין. ואם הרב מביא חסד שאני יכול לעשות תשובה, זאת אומרת שאני יכול להיות בוחר, אם אני לא יכול להיות בוחר, אז הוא שייך דין. כל הדין, מה אתה רוצה מהחיים שלך?
זה באמת השלב הבא, אני רוצה...
זה נכון.
אני אטפל בזה בפעם הבאה. אני רק אגיד בשתי מילים. המושגים של חסד ודין הם לא, הם הרבה יותר רחבים ממה שבדרך כלל מקובל לראות בהם. חסד ודין במשמעויות הפשוטות שאנחנו מכירים הם איזה בנייני אב. דין זה לפעול על פי הכללים. זה המשמעות האמיתית של דין. דין זה על פי הכללים. וחסד זה מחוץ לכללים. זה ההגדרה המהותית של חסד מול דין. בסדר? עכשיו, במובן הזה, הבחירה היא משהו שמחוץ לכללים. כי בחירה זה בעצם לעשות משהו שלא פועל על פי כללים. מה זה כללים? כללים זה סיבה ומסובב. הכלל אומר שאם ככה, אז ככה, נכון? יחס של סיבה ומסובב זה בניין אב לכללים. כללים תמיד אומרים, אם יש את הסיבה, זה יהיה המסובב. גם כללים משפטיים. אם זה המצב, אתה צריך לעשות ככה. כללים פיזיקליים, חוקים פיזיקליים. אם זה המצב, התוצאה תהיה כזאת. בסדר? אז כלל זה תמיד איזשהו יחס של סיבה ומסובב. בחירה זה, זה עשיית מעשה בלי סיבה. כי אם הייתה סיבה, אז לא אני עשיתי אותו, הסיבה חוללה אותו. זאת אומרת, זה בעצם לא לפי הכללים, לכן זה חסד. לא, לא במובן שלא לפי הדין של השולחן ערוך, אלא זה נגד הכללים. בסדר? אז לכן, זה כל הפרדוקסים שאופפים את מושג הבחירה, זה בגלל שזה לא מסתדר לנו עם הכללים הרגילים שאנחנו רגילים אליהם. הכללים של סיבה ומסובב, הכללים הדטרמיניסטיים שאנחנו מכירים מהעולם שסביבנו. ופתאום אצלנו אנחנו מגלים איזשהו משהו חריג, וזה מה שמכניס אותנו לכל הפלונטרים האלה, כי זה לא עובד לפי הכללים. כי זה חסד. חסד במובן הרחב יותר. עכשיו, זה באמת הנקודה שעליה אולי אני אדבר בפעם הבאה, אז נעצור כאן.